אני לא רואה אף ילד בעגלה בשכונה שלי נוסע בעגלה ולא מחזיק טלפון ביד. לא רואה.
כבר מהעגלה.
אז אני לא יודע אם זה הטלפון שלו או הטלפון של ההורה, אבל ברור שהטלפון זה המוצץ החדש. זה בטוח. שזה אומר שילדים לא יהיו מסוגלים, כבר הם לא מסוגלים, לבסט את עצמם. כן? הם תמיד זקוקים לביסות מבחוץ. תמיד הם צריכים להרדמה מבחוץ. תמיד הם צריכים איזה סרט מצוין מטופש או איזה משחק שוטה נשמה בשביל להרגיע את עצמם. ואנחנו רואים את זה גם ברשתות היום, בשיח ברשתות, אנחנו רואים שאנשים לא מסוגלים לבסט את עצמם. כן, כולם יצאו מביסות.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
טוב, שלום אברי, בוקר טוב. אנחנו כאן בפודקאסט המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני שר חלק סמנכ"ל, ארגון לוקחים אחריות. ואנחנו כאן בפרק מלחמה. האמת שקצת היה קשה לקבוע את הפרק הזה, כי באמת כולנו לא היינו פנויים. אני מניח שגם אותך זה ככה תפס לא מוכן. טוב, אז אנחנו בפרק מלחמה, ומה שמטריד אותנו יותר ממה שנקרא אנחנו עצמנו, זה הילדים. הילדים נחשפים, פורסמו סרטונים זוועתיים, וילדים לא רק נחשפים בטעות, אלא גם בכוונה, סקרנים, ורציתי לשאול אותך מה דעתך על המגמות האלה שאנחנו רואים עכשיו.
קודם כל, במסגרת הבית שלי, זה לא קורה. מתחילת המלחמה, הטלנו אמברגו מוחלט על חדשות בבית. לא, אין צפייה בחדשות. גם קודם לא, אבל עכשיו, על אחת כמה וכמה, אין דבר כזה. כיוון שלילדות שלי גם אין טלפונים, אז זה לא מגיע אליהם, בוודאי לא הסרטונים וכו' וכו'. הפעם היחידה שהיה בקיע בחומת האש שיצרנו פה, זה כשנתתי 20 שקל לילדה לקנות ממתק, והיא הלכה לפיצוצייה והיה שם פתוחה טלוויזיה, וככה היא התוודעה לעניין החטופים. היא חזרה הביתה עם מבט אחר לגמרי. אני חושב ש... כמה שאפשר, אתה מכיר את הסרט החיים יפים עם רוברטו בניני. מדובר על סרט שמתרחש בזמן השואה, שבו האבא מגן על הילד, מספר לו שכל דבר נורא שקורה הוא בעצם דבר מצחיק ונהדר שקורה, אז אנחנו משתדלים לתווך את המלחמה ככה. ברור שכל חשיפה היא קטלנית. ראינו לפני שבועיים בחור בן 20 שסקרנותו הוליכה אותו לצפות בסרטונים הכי קשים, ואחר כך שלח יד בנפשו. אז לא צריך ללכת לקיצוניות. אפשר לשלוח יד בנפש גם בלי למות. אני אישית, עצמי, לא צפיתי באף סרטון קשה. מתחילת המלחמה. זה פשוט בעיניי דבר שאסור לעשות.
אז תראה, אברי, אבל יש כאלה שטוענים כנגד מה שאתה אומר, זה, אם אני לא אראה את הסרטונים הקשים, אני קודם כל רוצה להתמקד רגע בהורים, בעצמנו, אם אני לא אחשף לסרטונים, אז יכול להיות שלא יהיה אכפת לי, אני אהיה כזה מנותק, אולי רגשית, איך אני יכול כאילו, קורה פה משהו עצום. המדיה דווקא במקום הזה יכולה לחבר אותי ודווקא לעזור לי, להתחבר לכאב אולי של האנשים.
זה בולשיט מה שאתה מדבר. ממש בולשיט.
למה?
ככה, מכיוון שאני לא צריך, המערכת הרגשית שלי היא מספיק רגישה של כולם, בשביל לא להצטרך שיקו לי בפטיש על הראש. אני יכול גם לשמוע על זה שיש פטיש, זה מספיק לי. אני יכול לשמוע מה קרה, וזה מספיק לי. פעם אנשים הסתפקו במילה הכתובה. תיאור כתוב היה מספיק. זה שהפכנו כולנו להיות חזירים של פורנוגרפיה מכל סוג, והסרטונים האלה הם פורנוגרפיה לכל דבר, אז מה שאתה אמרת עכשיו זה תירוץ, אבל זה לא אמת. אפשר להיות מחוברים למה שקורה ולהתרגש ולהתעצב ממה שקורה גם בלי לראות את זה. ההפך, אני חושב שהצפייה בזה היא לוקחת אותנו למקומות לא טובים, מורידה אותנו מאוד מאוד, משקיעה את הנפש שלנו, יכולה להביא אותנו למצבים של ייאוש, ייאוש מהחיים, ייאוש מבני אדם. לא חייבים לראות שום דבר. באמת. אין צורך.
מעולה. בעצם בן אדם יכול להזדהות דרך המילה הכתובה.
המילה להזדהות היא לא מילה טובה. אצלנו בלימוד שנלמד על השולחן הזה אומרים מי שמזדהם, מזדהם. לא צריך להזדהות. צריך לדעת. כן? צריך לדעת מול מה אנחנו עומדים. אפילו לא צריך להזדהות. אין צורך. אין צורך להכניס את זה לתוך הנפש. הנפש היא מאוד רגישה. ומי שמחפש כל הזמן להזדהויות, הופך אותה לאטומה. בסופו של דבר זה לא משרת שום דבר, זה רק הופך אותנו להיות אנשים אטומים.
אוקיי, אז אברי, אני רוצה שנלך באמת לצעד הבא של הילדים. אז אם הנפש שלנו היא באמת כזאת רגישה, ואנחנו צריכים לשמור עליה, אחת כמה וכמה, אטום, הילדי, אני חושב שהמצב שתיארת על המשפחה שלך, הבנות הקטנות שלך, הבנות 10, 12, ברוב מדינת ישראל זה לא המצב. יש להם מכשירים, כבר הממוצע היום הוא כיתה ב', גיל 8,
כן.
בלי שום סינונים, וילדים נחשפים. נחשפים בעל כורחם. איך אנחנו שמה, איך אנחנו צריכים לפעול במרחב הזה, שכבר לילד יש, לא כל משפחה יכולה לקבל החלטה אמיצה, לחנך בחינוך כזה או אחר, שבעצם חוסם את המכשירים עד סוף היסודי, אף על פי שכולנו היינו רוצים, אז איך להתנהל בתוך העולם הזה שאנחנו נמצאים בו?
קודם כל, זה מתחיל בשיחה עם ילדים, עם הילדים עצמם, הדרכה, ברגע שאתה גולל ומגיע לך התחלה של סרט מלחמה, אתה עוצר אותו, אתה מדלג מעליו, אתה לא צופה בדבר הזה. אני חייב להגיד לך שאני, ברגע שאני מזהה את האנרגיה הזאת, היא מגיעה לי בפיד, אני גולל ופתאום מגיע לי מין סרט שאני יודע שעוד שנייה הולך, אני פשוט מעיף אותו. אני חושב שגם לילדים, כפי שאנחנו אמרנו פה לבנות שלנו, שהם גם לפעמים ביוטיוב, למרות שהוא מסונן וכו' וכו', אם אתם רואים אנשים ערומים, אתם מיד עוצרים את זה וקוראים לנו. אותו דבר עם מחזות של מלחמה בעיניי, אבל כמובן שלא נמלט, וכבר היינו צריכים להיות שם, אבל אנחנו לא נמלט מסינון פעיל של אתרים, של תכנים, על ידי טכנולוגיה. זה זמן מדהים עכשיו לפתח את הטכנולוגיות האלה, כי אם קודם זה היה רק בעניין פורנוגרפיה ואפשר היה להגיד איראן זה כאן, אז עכשיו זה ממש ממש מסכן חיים. ממש ממש מסכן חיים. זה הזמן לייצר את הטכנולוגיות שיסננו לילדים שלנו את התכנים שאנחנו לא רוצים שהם יראו.
אוקיי, תראה, אברי, באמת פעלת בנושא הזה בעבר, אתה מדבר על הנושא של הסינון והטכנולוגיה, שבאמת אנחנו צריכים לאמץ אלינו את הכלים האלה ולפתח אותם ולהשתמש בהם, ובעצם פעלת גם עם הפורום הדיגיטלי בעבר, כתבת על זה הרבה, קידמת את הנושא הזה. איך בכלל הגעת באופן אישי להיות אחד מהחלוצים שאולי מה שנקרא עומד בשער וכל הזמן מקדם את נושא המוגנות ברשת?
טוב, מעבר למצלמה יושב פה עד עזרן, שהוא הבן אדם שגרר אותי וגורר אותי לתוך הדבר הזה, אבל עם הפורום הדיגיטלי, אבל גם מתוך הכרה והבנה וצפייה על ילדים. אני צופה על הדור החדש של הילדים, ורואה, אמנם, אתה יודע, יגידו עכשיו, הנה, תראו בעזה איזה אנשים נהדרים וכו' וכו', איזה ערכיים וכו', אבל אני רואה את הילדים הרגילים שהם בחזקת זומבים, ילדים שאין בהם את שמחת הילדות, אין בהם תנועה, הם לא זזים, הם לא יוצרים, הם לא שום דבר, הם רק בתוך המסכים, ואני מבין ש... עם תודעה כזאת היא לא נתקדם לשום מקום. גם האנשים עצמם לא יתקדמו לשום מקום. אנחנו יודעים ורואים שאנחנו מסתכלים אגב באמריקה, אנחנו רואים מה קורה לדור הצעיר שם, לאיזה תהומות של תודעות כוזבות הם נופלים, כלומר הרשתות, חוץ מזה שהם מרדימות את הניצוץ האלוהי שנמצא בכל נשמה, הן גם מחדירות ניצוץ סתני לכל נשמה, ובעצם גורמות לאנשים להתחנך על בסיס של מידע שגוי, אמונות שגויות, כל מיני דברים כאלה, ולהפוך פשוט להיות מפלצות קטנות. אז אצלנו אולי זה טיפה יותר בקונטרול, כי אנחנו במאבק קיומי ששומר עלינו, אבל מה שקורה באמריקה יכול גם לקרות פה די מהר, אני חושש.
זאת אומרת, מה שאתה מזהה בדור הצעיר, מעבר לסכנות, אנחנו תמיד נדרשים לדבר על הרשת, כשיש סכנות גדולות, פגיעות מיניות, חשיפה לתכנים, סרטוני מלחמה, ואז אנחנו בעצם זועקים, ואז אנחנו דופקים על השולחן ודורשים שינוי. מה שאתה בעצם הצגת עכשיו, זה שעצם המציאות ביחד עם המסכים, כשהיא לא מבוקרת, כשהיא לא בשיח, כשהיא לא מדורגת, שילדים בגילאים מאוד צעירים מקבלים את המכשיר, זה איזושהי פגיעה, אמנם קטנה, אבל כל הזמן ממושכת בעצם בבנייה של האופי שלהם.
אני לא חושב שזה פגיעה קטנה. אני חושב שברגע שהורה נותן לילד טלפון, בעצם הוא אומר, אני לא ההורה שלך יותר. כן, עכשיו הטלפון הוא ההורה שלך. כן, זה בעצם כתב ויתור על ההורות. וככל שזה יותר מוקדם, שנתיים, שלוש, אז היכולת של ההורה אחר כך לחנך את הילד שלו, להשפיע עליו, היא הופכת להיות לא קיימת. מי שמגדל את הילד זה הטלפון, ובעצם סוכנים זרים למיניהם שנכנסים והם משפיעים לו על הנשמה. כמובן אי אפשר לחיות במציאות ללא טלפונים, אנחנו לא תמימים, אבל חייבים לדחות את הדבר הזה כמה שאפשר, כל יום. כל יום שמצליחים לדחות, זה ניצחון האור על החושך, כל יום.
באמת הדברים שאתה אומר הם על רקע זה שהגיל הולך ופוחת, הממוצע שיש בידינו. מ-2019 זה גיל 8.
כן.
אנחנו לא יודעים מה המצב היום, כעבור 4 שנים, כנראה שהגיל הוא כבר פחות.
אני לא רואה אף ילד בעגלה בשכונה שלי, נוסע בעגלה ולא מחזיק טלפון ביד. לא רואה.
כבר מהעגלה.
אז אני לא יודע אם זה הטלפון שלו או הטלפון של ההורה, אבל ברור שהטלפון זה המוצץ החדש. זה בטוח. שזה אומר שילדים לא יהיו מסוגלים, כבר הם לא מסוגלים, לבסט את עצמם. כן? הם תמיד זקוקים לביסות מבחוץ. תמיד הם צריכים להרדמה מבחוץ. תמיד הם צריכים איזה סרט מצוין מטופש או איזה משחק שוטה נשמה בשביל להרגיע את עצמם. ואנחנו רואים את זה גם ברשתות היום, בשיח ברשתות, אנחנו רואים שאנשים לא מסוגלים לבסט את עצמם. כן? כולם יצאו מביסות. כל אחד, כאילו זה נחשב היום אפילו אותנטי להגיד את כל מה שאתה חושב, את כל מה שעולה על דעתך. אין שום עניין של סבלנות, של מתינות. זה חלק מהתוצאות של הרשתות ושל המסכים.
תראה, אברי, הדברים שאתה מדבר עליהם, אני חושב שחלק מהם ייפטרו באמת בחקיקה. זאת אומרת, כשאנחנו נחוקק, גם נעזר בכלי הזה שנקרא חקיקה כדי לקדם פתרונות טכנולוגיים שיגנו מתכנים קשים. גם נקדם את יכול להיות אפילו דחיית גיל השימוש. אני לא מכיר שום חוק כרגע שעוסק בדבר הזה, אבל אני מניח שזה עוד יגיע. בסופו של דבר, האם כל האתגרים האלה ייפטרו רק בחקיקה?
אני לא יודע אם הם ייפטרו. אני לא יודע אם אנחנו לא כבר בתחילתו של שלב אבולוציוני חדש בחיי בני האדם, שבעצם אני בוודאי, אני כבר לא יודע אם אתה שייך לדור, אם אתה בדור הראשון או הדור האחרון, אני לא יודע, אני בוודאי הדור האחרון של אנשים היברידים שהם ילידים לתרבות אנלוגית וחיים בתרבות דיגיטלית, אבל בוודאי האנשים הדיגיטליים יהיו אנשים אחרים. החברה האנושית כבר נראית אחרת, אבל תראה עוד יותר אחרת, ברור. אני לא יודע לצפות לאן זה ילך, איך זה ייראה, אבל בתור שריד לחברה אנלוגית, אותי זה מפחיד. זאת אומרת, לי אין כלים להתמודד עם חברה כזאת. אני גם רואה את רמות הדיכאון ורמות החיפוש העצמי שנמצאות בחברה הדיגיטלית הילידית. ברור שזה לא, זה לא דבר שמשרת את, את הרווחה הפנימית של אנשים. זה לא, זה לא עושה את זה. מה זה יעשה בעוד דור, דוריים, אני לא... מי יודע? מי יודע מה יקרה, אבל... אז אתה מדבר על הסדרה דרך חקיקה, אני לא מאמין שבסופו של דבר, אתה מדבר על דחיית גיל שימוש בחקיקה, לא יקרה. לא יקרה. אני חושב שכרגע ההתמכרות היא גדולה יותר מכל התפקחות. אתה לא יכול לאכוף על אוכלוסייה שלמה שהיא מכורה, אתה לא יכול לאכוף עליה גמילה. היא לא מעוניינת.
אז לפי מה שאתה אומר, אני חושב שדווקא אני רואה בזה איזושהי נקודת אופטימיות ברשותך, אם אתה מסכים לי להוסיף...
בסדר גמור, תן לי אותה.
כן, אנחנו, במחקר זה נקרא מהגרים. מהגרים דיגיטליים, ילידים דיגיטליים. המחקר איפשהו קובע את זה סביב 1980, מי שנולד לפני 1980, אחרי 1980, מהגרים וילידים. יש כאלה שקובעים את הגבול בשנת 2000, לפני 2000, אחרי 2000, שזה בכלל דור הילידים הסלולריים, שממש דור ה... זה העגלות פה. ואני חושב שלנו בתור מהגרים, אני כן שם את עצמי קצת בצד המאגר, יש לנו בעצם הרבה מאוד אחריות על איך הדבר הזה יתבטח. זאת אומרת, יש לנו את האחריות וגם את היכולת לתת לדור החדש את הדברים שאין לו. את הדברים שהוא לא יכול גם לקלוט אותם מהסביבה, כי הוא מגיל מאוד מאוד צעיר נמצא בתוך המסכים. ויכול להיות שיש לנו גם דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, מהדור הזה, החדש הזה, שיש בו הרבה מאוד חסרונות במובן אולי האנושי והתקשורתי, אבל יש שם גם דברים של, באמת של צמיחה וגלובליות, דברים ש... שבאמת בדורות הקודמים לא היו.
גם יצירתיות, תשמע, הדיגיטליות מאפשרת יצירתיות שלא הייתה בדורות שלנו. זאת אומרת, אם אני בתור ילד רציתי לעשות סרט, כן? אז הייתי צריך לחסוך את כל הכסף של הבר מצווה, ולקנות איזה גלילים של סופר שמונה, וכל הילדות שלי, למרות שהייתה לי תשוקה, עשיתי 3 סרטים, כן? היום הילדות שלי פנות 10 עם הטאבלט פה, כל יום דופקות פה סרטונים וסרטים, ודברים משעשעים ודברים מגניבים. זאת אומרת, יש, ברור שיש יתרונות ענקיים. זה לא, אם לא היו יתרונות, זה לא היה מדבק. אין, זאת הבעיה. אני חושב שבסופו של דבר יהיו קהילות אנלוגיות שיפרשו מהעולם הזה, יחיו בערבה, בגליל, לא יודע, בכל מיני מקומות, עם חוקים, וכל שאר האנושות תהיה משועבדת לחלוטין.
לדיגיטל.
לגמרי.
ובעת הזאת, בעצם מה אתה מציע לנו עכשיו, איפה שאנחנו כרגע עומדים, אני ואתה, איזה קריאה אנחנו צריכים לקרוא כרגע גם למוסדות המחוקקים, אולי ליזמים דיגיטליים שעכשיו מתעסקים בכל התחום הזה של הסייבר?
תראה, ברור שצריך לפתח טכנולוגיות מבוססות AI שיודעות לזהות בכל הפלטפורמות, גם החברתיות וגם השידוריות וגם תכנים בעייתיים ולסנן אותם על פי גילאים ולהטריע כשקורים דברים כאלה. הדברים האלה, זה ברור שהם צריכים לקרות. העניין הוא שבלי לרתום את שכבת ההורים, זה לא ילך. והבעיה הגדולה היא ששכבת ההורים מכורה אף היא. זאת אומרת, הסיבה שהורים נותנים טלפונים לילדים קטנים היא כדי שיהיה להם זמן להיות בטלפון שלהם.
כן? עשינו סקר על זה. מעניין. שאלנו כמה אלפי הורים, אמרנו להם, האם אתה מקדיש זמן להיות במחקר? רואים שכשהורה נמצא עם הילד במסך של הילד, זה מאוד טוב, הוא מתווך לו את התכנים. האם אתה מקדיש איזשהו זמן? ו-90% מההורים אמרו, לא. כשהילד שלי במסך, אז אני שותה קפה ואני במסך שלי.
ברור.
ככה שזה לא, גם אם אנחנו רוצים להעניק להם את היתרונות האנלוגיים שלנו, אנחנו לא מספיק מפנים מעצמנו לדבר הזה.
היתרונות האנלוגיים שלנו יכולים להיות מונחלים רק באופן אנלוגי. כלומר, אם אנחנו לא יושבים משחקים איתם משחקי קופסה, אם אנחנו לא קוראים להם ספרים, אם אנחנו לא מטיילים איתם בטבע, אם אנחנו לא עושים את כל הדברים האלה, אם אנחנו מפנים את כל הזמן הזה כדי שאנחנו נהיה בטלפון, ואז אנחנו נותנים להם טלפון כדי שהם יהיו בשקט, אז אנחנו לא... אז מה שיקרה בסופו של דבר זה שכשהם יהיו גדולים, כן? ואנחנו נהיה זקנים, אז אנחנו לא נקבל מהם את הדבר הזה שאנשים מגדלים בשבילו ילדים, שזה תמיכה בסוף החיים. זה לא יקרה פשוט, כן? זה יהיה, אני לא יודע מה יהיה בעוד 20, 30, 40 שנה, כן? אני לא יודע לאיפה המקום הזה ילך, אבל זה יהיה מקסימום וואטסאפ וידאו עם הנכדים. כן, זה לא יהיה התגלגלות על השטיח וסבא עושה סוס. זה לא יהיה שם. כן? זה, מה שאתה זורע זה מה שאתה קוצר. כן? Mm-hmm. התדר שאתה מפזר זה התדר שתקבל. אם אתה מייצר זרות דיגיטלית מגיל אפס, לא יהיה לך אף אחד כשתהיה בדיור המוגן.
הרבה אנתרופולוגים מדברים על הנושא של קשע עין, שהולך ונמוג בדור, כן. באמת בדור הצעיר, mm-hmm. ובעצם השכבת אוכלוסייה שאתה מצביע עליה כרגע היא ההורים. זאת אומרת, שמה יחול השינוי. טוב, אז אתה הורה, גם לילדות צעירות, אולי יש לך איזה באמת איזה טיפים טובים שאתה יכול דווקא בנושא הזה, להגיד להורים, בואו תראו, אלה הדברים שאם אני יכול לתת לכם מצאה טובה, זה מה שהייתי אומר לכם לעשות.
אז קודם כל, זה לא רק שאני הורה, גם אשתי נעמה, היא ראש הכוח החלוץ בבית במניעת ההשפעות הדיגיטליות. אני טיפה יותר גמיש, למרות שיחסית למה שקורה בבתים אחרים, כאילו היא אל-קאידה או היא טליבן ואני אל-קאידה. זה לא... אנחנו מאוד מאוד, כאילו בעיני אנשים אחרים אנחנו מאוד קיצוניים.
היא פסיכולוגית.
כן. אז קודם כל, תראה, אי אפשר לנהל את זה לבד. כן? אתה לא יכול להגיד, הבית שלי הוא בית מוגן. כן? כשהילדים חיים בחברה שזה. אז קודם כל, צריך ליצור קהילות. כן? אם אתה לא נמצא בקהילה שבה יש דחייה של שימוש במסכים, זה לא יעבוד לך. כן? הלחץ הוא בלתי נסבל. אז אנחנו חיים בתוך קהילה אנתרופוסופית, למשל, שיש אמנה. כל ההורים חתומים על אמנה, אין טלפונים, אין טאבלטים, אין כל הדברים האלה. ומי שזה יכול לעוף, אז זה... למרות שיש עבריינים לא מעטים, אבל עדיין יש... לא, אבל גם בבתים עברייניים זה מוצנע, זה לא, אתה יודע, זה לא יוצא מהבית כלחץ על זה, אלא זה יותר פעילות מחתרתית, אז זה גם איכשהו בסדר. בטח שאין שיטוט חופשי ברשתות. בטח שאין קבוצות וואטסאפ. זה לילדים, פשוט, הייתה פה איזה תקלה בבית לפני כמה זמן, נוצרו כמה קבוצות וואטסאפ של הילדות אני לא זוכר אם זה היה בסוף הקורונה, זה לא משנה. ברגע שיש קבוצות וואטסאפ, ילדים, מה לעשות? יצר האדם הוא רע מנעוריו, כן? ברגע שיש קבוצות וואטסאפ, משהו לא טוב קורה. כן? זה, אי אפשר לשמור את זה. אי אפשר לשמור את זה רק... תמיד מישהו מדליק איזה סכסוך, תמיד יוצאים הדברים. אני חושב שלילדים אסור להיות ברשתות חברתיות, בשום דרך ואופן. גם אם יש להם, נגיד, טאבלט שהם צופים בו בתכנים. כל התכנים מסוננים, כמובן. אין צפייה חופשית, יש סינון כבד על התכנים פה, שלפעמים אני חייב להגיד שמאוד מעצבן אותי.
משלמים מחיר, משלמים מחיר.
משלמים מחיר, אני רוצה לראות דברים מסוימים, אתה יודע, לפעמים אני לא מבין למה הסינון מסנן לי דברים שהם בעיניי כאילו, הם תמימים לחלוטין, כאילו הסינון הזה, לכן הסינון חייב להיות חכם. כאילו הסינון היום הוא טיפש. כל הסינונים הם טיפשים, מי יותר מי פחות, אבל הם מטופשים. אם אתה רוצה לראות סרט ביולוגיה, הוא לא ייתן לך לראות סרט ביולוגיה. כן? זה לא, אנחנו לא צריכים להיות שם, אבל... אז סינון על כל המכשירים בבית, אין רשתות חברתיות, וככל הניתן, שיחות והסברים והדרכות, ואנחנו מדברים על זה באופן גלוי ביותר בבית, על למה תכנים מסוימים הם לא טובים לכם. אין? למה בעתיד אולי תוכלו לראות את זה. כרגע, אני אספר לך שהבת שלי נחשפה, כשלפני שה... לא, זה כשכבר היה מסונן, הבת שלי נחשפה לתוכן, דווקא באחד מערוצי השידור, תוכן על התאבדויות. שהפיל אותה בצורה דרמטית ביותר. כלומר, נאלצנו ממש... זה עשה לנו תקופה שחורה בבית של איזה חצי שנה.
וואו.
כן, היה תוכן על התאבדויות של ילדים. כן? והגיע לזה בשיטוט חופשי, כי זה היה תוכן מותר, במסגרת התוכנית הזו של כאן, מה השאלה? כן?
כן.
פדיחה רצינית מיותר שלהם בעיניי גם, כאילו, תקלה רצינית מאוד. וזה פשוט, וואו. אז אני מתאר לעצמי לאן ילדים שנתקלים בסרטוני זוועות של חמאס יכולים להגיע. אז
השיח.
כל הזמן. כל הזמן. וגם הרבה פעמים פשוט ללכת להסתכל. מה את רואה עכשיו? מה זה? להסתכל בהיסטוריה, מה כל הדברים האלה. ולתת פידבקים. יחסית אנחנו מצליחים לשמר פה סביבה מוגנת. אבל אני שומע שבמקומות אחרים הסביבות הן לא מוגנות, וילדים מראים אחד לשני, כמו שהיה בזמנו את עריפות הראשים של דאש, אז עכשיו יש את עריפות הראשים של חמאס, וזה עובר בין ילדים, ומשמש, אני מבין, גם לאיומים בין ילדים ערבים ליהודים, וההפך, כאילו, באמת, שם ישמור.
אני רוצה לחזור איתך לנקודה הקודמת של השיח, וגם דיברת על לדבר ולתווך ולשתף אותם, ולגן, אתם רואים, גם אבא, הוא גולש באינטרנט עם הגנה, ולכן זה מאוד פשוט, כמו שאבא נוסע עם חגורת בטיחות, זה נראה לי מדהים. השאלה, האם יש איזה משהו קצת אולי ביקורתי מדי, או טיפה יותר מדי, כאילו איזה שיטור כזה שיוצר אווירה, לא נעימה בבית בסוף. אם אבא כל הזמן נכנס לי אולי לתוך התכנים ודברים כאלה, או שיש דרך לשמור את זה.
א', אני מאחל לך שבבית שלך תהיה האווירה שיש בבית שלי. אני לא יודע איזה אווירה יש בבית שלך, אבל הבית שלנו הוא בית של אמון מוחלט של הילדות בהחלטות של ההורים, שמחה על זה שיש הורים שמכווינים, אמירות כמו איזה כיף, אבא, שאני תמיד יכולה לדבר איתך על כל דבר ולשמוע ממך עצה. זה דברים שנאמרים אצלנו. אין שום אווירה של שיטור, כי שום דבר הוא לא נעשה בסמכותנות. כן? יש הבדל בין סמכות לסמכותנות. אין שום דבר שהוא נעשה להפעלת סמכות לצורך הפעלתה. אין בזה צורך. כן? כל דבר הוא מנומק. כשטובת הילד היא תמיד בראש זה אף פעם לא אני, זה לא שאת לא רואה או עושה משהו בגללי, אלא בגללך. וכשיש אמון, אז זה מתקבל. אז זה ממש לא, אנחנו ממש לא שמה. וכן, ילדים צריכים הגנה צמודה, במיוחד בדור הזה, שבו יש סוכני רוע שגנבי נשמות, פשוט גנבי נשמות. יש אנשים ויש תאגידים שעובדים בלגנוב נשמות, והם נכנסים הביתה דרך המסך הזה של השלושה אינץ' או החמישה אינץ' וגונבים את הנשמה של הילדים. ומי שלא שומר על הנשמה של הילדים שלו, לא ברור לי למה הוא הביא את הילדים האלה בכלל לעולם. כלומר, וואו. אם אתה לא שומר על הנשמה של הילד שלך, אם אתה לא מאפשר לו ילדות מלאה, אם אתה לא מאפשר לו לגדול לאט בצעדים קטנים ולמצות את כל שנות הילדות, את כל שנות, מה זה ילדות? ילדות זה תמימות, נכון? אם אתה נותן למישהו לגנוב לילד שלך את התמימות, אז גנבת לו את הילדות. אז הוא לא ילד, אבל הוא גם לא מבוגר. הוא זומבי, בין העולמות. הוא נע בין העולמות, כן?
וואו.
אז מה עשית?
וואו, זה דיבור חשוב מאוד. אני מאמין גדול בכוח של הדבר הזה, זאת אומרת, בלהיות מלא באמון, מלא באהבה, ומצד שני, לשים את הגבול, כן? זה טוב לך וזה לא טוב לך. תראה. ההסבר פה לדעתי, אני חושב שמה הדבר שאתה מחדד פה זה הנושא של ההסבר. אני תמיד אסביר לך למה הדבר הזה הוא בעיניי טוב לך או לא טוב לך, ובכך אני שומר על אמון מאוד גבוה בינינו.
נכון, לגמרי. ואמון הוא תוצאה של נוכחות. זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה אמון אם אתה נוכח בחיים של הילד שלך 10 דקות ביום. לא יכול להיות שיהיה אמון אם אתה נוכח 10 דקות ביום. זה לא קורה, כן? זה דורש השקעה של זמן. אין דבר כזה זמן איכות. אין דבר כזה. יש זמן כמות. כן? האיכות היא נגזרת של כמות. אין איכות ללא כמות. כן? אנשים חושבים שאתה תגיע הביתה בשמונה בערב, תגיד איזה משפט, זה יהיה הזמן האיכות שלך, ו... לא, 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 לא. בשביל לייצר אמון, אתה צריך להיות בסביבה פשוט. אין מה לעשות. כן? ואם יש לך דברים יותר חשובים, העבודה שלך, הקריירה שלך, הטלפון שלך, הזה, אז את משימת חייך העיקרית אתה תחמיץ. משימת חייך העיקרית היא לגדל את הילדים שלך. אין משימה יותר חשובה. אתה יודע, אני מראיין הרבה אנשים. הרבה מהם אנשי שם ותואר ודרגה. והרבה פעמים כשמגיעים לשאלה הזאת, על מה אתה מצטער בחייך, הרבה כשאני מדבר עם, אתה יודע, עם פוליטיקאים זקנים, או אנשי צבא זקנים, כן? החמצתי את הילדים, כן? החמצתי את הילדים. אם החמצת את הילדים, החמצת את חייך.
וואו.
בוא. אין, לא משנה מה עשית. בנית ערים לתפארת, הקמת מוסדות, לא גידלת את הילדים שלך, החמצת את חייך. ואנשים יודעים את זה. אנשים יודעים את זה, כן? עכשיו, בתרבות המסכים, זה לא שהבן אדם צריך באמת להישאר עד שבע בעבודה. הוא פשוט בתוך העבודה, הוא 4 שעות בטלפון, גולל ברשתות, כן? אם הוא היה מצמצם פעילות והיה מגיע הביתה ב5, כן? אז עוד היה לו, ולקלח את הילדים ולהשכיב אותם לישון, זה לא זמן איכות, אני מצטער. פשוט לא קורה. כן? אם אתה לא איתם בפעילות ביום, פעילות של עושים משהו ביחד, הולכים, חוזרים, מדברים, משחקים.
בלי הטלפון.
רואים משהו בטלוויזיה ביחד. כן, יש גם דברים טובים, כן? אני צופה עכשיו, ממש בימים אלה, עם הילדה הקטנה פה שנמצאת חולה עכשיו בתוך הבית. אנחנו צופים בסדרה על תולדות כדור הארץ ביחד. יש בנטפליקס, כן? החיים על פני האדמה.
מעניין.
זה, אתה יודע, לצפות בתוכן מצוין ביחד, לדבר עליו, לתווך אותו, זה פעילות.
וואו.
כן? זה לא נקרא מסך בעיניי.
מרגש, מרגש. אני חושב שזה זה הקריאת כיוון הכי משמעותית, ובכל זאת אנחנו ככה, מה שנקרא, לקראת הסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, אברי, באמת האתגרים שציינת, של החשיפה לזוועות של המלחמה, והחשיפה לתכנים מיניים, ופורנוגרפיה מכל סוגיה, שזה בעצם אומר תוכן מאוד מוקצן, מאוד קשה, שלוקח את התמימות גם לאנשים מבוגרים, אבל בטח לילדינו הרכים, יכול להיות שאנחנו נמצאים פה באיזשהו עיוורון, איזושהי קונספציה, שאנחנו בתור חברה מכניסים את המכשירים בדלת הראשית, ואנחנו נתעורר ביום שאחרי, ממש כמו במלחמה, ונגיד לעצמנו, איך לא ראינו את זה בא, איך לא ראינו את זה קורה, ואחר כך נתמודד עם ההשלכות ההרסניות.
אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שמי שלא מבין את זה, לא מבין את זה כי הוא לא רוצה להבין את זה. כי רמת ההתמכרות היא כל כך גבוהה, אתה יודע, יש, כשאתה מכור לסמים, אז יום אחד אתה נכנס לבית של אמא שלך ולוקח לה את הטלוויזיה ומוכר בשביל המנה הבאה, זה אותו דבר, כן? למכור את הטלוויזיה של אמא שלך, או למכור את הדירה של אמא שלך בשביל המנה הבאה, זה כמו לתת לילד טלפון בלתי מפוקח היום. כי אתה צריך את המנה שלך, אז אתה מוכן לעשות הכל כדי שיהיה לך שקט למנה שלך, ואתה מוכן שכל נזק יקרה. אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. ואנחנו רואים, זה גם אחרי הקורונה היה, אבל עכשיו על אחת כמה וכמה, אנחנו נקבל פה דור של ילדים עצובים, דור של ילדים מסוגרים, דור של ילדים שלא מבינים מה חפץ להם בחייהם, דור של ילדים שלא מבינים בשביל מה כל זה טוב. זה... וגם דור של ילדים מאוד קיצוניים, כן? בעלי השקפות קיצוניות, כי התשובה למחזות הקיצוניים שנראים במסכים זה פיתוח אידיאולוגיות קיצוניות, מחשבות קיצוניות.
פחד.
גם פחד וגם צריך להרוג את כולם, למחוק את כולם, כל מיני מחשבות כאלה שהם לא, הם לא מידתיות, הם לא רואות מורכבות. ברשת אין מורכבות, החיים הם מורכבים. מי שלא רואה מורכבות, מי שלא רואה סתירות, אלא רק צד אחד, שזה מה שקורה בפיד. בפיד אתה רואה רק צד אחד, נכון? לא משנה באיזה צד, זה הצד שאתה תראה, אתה לא רואה צד שני. וגם אם אתה רואה צד שני, אתה רואה קיצון של צד שני, אתה לא רואה שום דבר שהוא מפשר בין הצדדים, מפייס בין הצדדים, אלא כל אחד לוקח את זה, אפילו ראיתי פה בסרטון, בספרון שלכם, שלוקחים אחריות, אתגרי המדיה בישראל ובעולם, איך המפתח של האלגוריתם של יוטיוב, מודה שהאלגוריתם הזה של, שמציג לך את התוכן הבא, הוא בעצם לוקח אותך לקיצוניות.
כן, כן. האלגוריתמים הם, הם, הם לוקחים אותך לקיצוניות ואתה נהיה קיצוני, ואתה חושב שפתרונות קיצוניים יעבדו, זה לא נכון. זה לא נכון. וכמה שאנשים יחשבו שיותר פתרונות קיצוניים עובדים, אז העולם יהפך להיות מקום קיצוני, שיהיה מאוד מורכב לחיות בו.
אוקיי, אברי, אז אני ככה רוצה בסיכום הדברים להתייחס, אני חושב, לכלים הנהדרים שנתת פה לצד הפקיחת העיניים והקריאה ללקיחת אחריות להורים, שזה זעקה, זה לא קריאה. להתעורר מהקונספציה הזאת ולהגיד לנו, חברים, אנחנו נמצאים במלחמה שקורית אצלך בתוך הבית. אצלך, הילדים שלך, עם הטלפון שלהם, אנחנו במלחמה. ולעשות את הצעדים הנכונים, המניעתיים הנכונים, להיכנס קודם כל, למצוא את הקהילות האלה, לייצר את הקהילות האלה.
לייצר, לא צריך למצוא, צריך לייצר.
כן.
פשוט צריך לייצר.
בכל מקום.
למרות שתמיד צריך להגיד שגם בתוכנו תמיד יש עמלק. עמלק, נאמר עליו, אשר קרחה בדרך. והעמלקים שבתוכנו זה תמיד אלה שמקררים. אתה בא ואומר, בוא ניצור קהילה, בואו נמנע מהילדים טלפוניות כיתה ו', אז תמיד יש את ההורה שאומר, לא, אבל אם אני לא יודע בכיתה ב' איפה הוא נמצא בשעה 12, אני לא אוכל, כן? בעיה, בעיה, ועדיין, להתעקש על ליצור קהילות עם חוקים ברורים ומובחנים, זו מלחמה.
הנושא של הטלפונים המפוקחים, שדיברנו עליהם, כל המכשירים מפוקחים, אני חושב שהדבר הכי מתוק והכי חשוב שיצא מהשיחה הזאת זה הנושא של לדבר על זה. כל הזמן לנמק, להיות מעורב, אבל להיות לנמק ולהסביר ולהנגיש את העולם שלנו אליהם, וזה מה שבסופו של דבר יוצר את האמון ויאפשר לנו לקחת את כל היתרון האנלוגי שלנו ולהעביר אותו לדור הדיגיטלי. אברי, אני מודה לך מאוד שאנחנו מגיעים לסיומו של עוד פרק במסך שבינינו פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. הייתי שר מארגון לוקחים אחריות, אנחנו נשתמע, זה יקרה.